אני אגיד ככה, בגדול אחד הדברים שאני מרגיש קורה שלומדים בישיבה, שמרגישים זה טוב ללמדנות והכל, אבל איך בכלל כל העולם הזה של חושן ומשפט, של דיני נזיק, של סדר נזיקין בעצם מגיע לעולם המעשה. וזה עוד יותר מודגש במסרת בבטרה, ואפשר לומר אפילו כמעט הכי מודגש בעולם שעכשיו עסקו בו בסוגיה הזאת של חזקה. זאת אומרת, באיזשהו מקום אנחנו חיים בעולם, ואני אומר, יש המון המון פערים, שאני רוצה לטעון בסוף שהפער המרכזי זה לא מה שאנשים חושבים. כאילו פער אחד שאנשים מעלים זה המציאות הזאת של החוק במדינת ישראל, כן, פער שני זה כל מיני שינויים מודרניים, השתכללויות טכנולוגיות, כן, אני יודע, העלו את הנושא הזה של החזקת שטרות, ברור שבעידן שבו רישומים יכולים לעשות בצורה מגובה בהמון מקומות, חלק מהדברים האלו יורדים, ועוד 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 פערים. אבל לדעתי, אני חושב שזה, הנקודה המרכזית היא הפער במציאות, היא הפער בידע שלנו. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו בעולם הישיבה, ואיחוד הצעירים לא חיים בעולם המעשי. וכאילו מסתכלים על סוגיות, וזה טוב לצייר ציורים כמו בציורים במסכות המצוירות, עם אנשים מפעם ועם אבנים מפעם ועם זה, ובעצם לא מבינים בכלל איך זה קשור לעולם המציאותי שלנו. אני אומר את זה כחוויה אישית שלי, כשלמדתי בבבטרה פעם הראשונה בתור ילד, אני זוכר שיצאתי עם איזו תחושה שזה מסכת, יוסקת בכפיס וגזית, זאת אומרת, לא למדתם עכשיו, זאת תחילת המסכת. כן, מה גודל האבן, זה לא אבנים שלנו, זה לא המציאות שלנו, זה מאוד מאוד רחוק. אבל דווקא היה לי חוויה הפוכה, קצת אחרי שככה, בסבב הקודם של דפיומי, כשלמדו בבבטרה, אני זוכר שהיה לי מילואים, יצאתי למילואים, ישבתי על הנוגמה שלמדתי עם כמה אנשים מסכת בבבטרה, כי זה היה דפיומי, והתאספו אנשים לידינו, התיישבו, הקשיבו, אמרתי, טוב, משעמם להם, הם באים להקשיב. ואז התחלתי לדבר איתם, ואז שמר, ותוך כדי אלימות פתאום אנשים התחילו להתערב, גם חבר'ה לא דתיים, חבר'ה בכלל לא בעניין, וככה, אחרי זה עניין אותי, הלכתי, אמרתי, תגיד לי, למה עניין אותך, מה תפס אותך בזה? כן, אני יודע, תדמיינו את עצמכם, עכשיו עומדים את בבבטרה, תחשבו שאנשים יתאספו לשמוע אתכם, כי זה מעניין אותם. ולכאורה, באמת ככה, אני אומר, היה לי בפנים הפתעה, וכבר למדתי בכל הדענות, כבר כן קצתי להכיר את היישום המעשי. וזוכר שאחד מהם שאלתי אותו, מה תופס אותך בזה? הוא אמר, תראה, אני אדריכל. וממש ריתק אותי הדיון שם על איך יוצרים חלונות שלא יפגעו אחד בשני. אני חושב שזה היה אם אני זוכר נכון, זה הייתה סוגיה, אני לא זוכר בדיוק מה הייתה סוגיה, אבל זה היה שם באחד מהדפים האלו, שבסוף בעצם זה סוף פרק חסגת פרטים. אני לא יודע אם תגיעו לזה, לא, יש את זה בשתי מקומות. כל נושא נזקי שכנים, יש בהתחלה את כל נושא הסיבה לרעיון של החלוקת מחיצה, ובסוף פרק שלישי. אבל בכל מקרה, ככה, הוא אמר לי, תראה, מאוד מעניין אותי הרעיון הזה, איך באמת יוצרים את המציאות הזאת, מה המשמעות של נזיקין, איך קובעים בכלל, מתי אתה כבר לא יכול להעביר ומתי לא. ופתאום זה פתח לי את זה שבאמת השאלות האלו הן לא ממש פתורות. ואני יכול להגיד, חוויתי את זה בעוד הרבה מקומות. זאת אומרת, אפילו כשהיינו אברכים כאן, זוכר בקרוונים, כל הקרוונים צמודים אחד לשני, ואני אומר את זה לגנותנו, כי באמת, כשתגיעו, אני לא יודע, הישיבה מתחילה עם אותו סוף של הפרק, לדעתי זה אחד החלקים הנפלאים של הפרק, אבל קצת חבל. אבל באמת, אחד מהדינים זה שאסור לפתוח פתח כנגד פתח, חלון כנגד חלון. כן, אבל עכשיו לא, בסדר. בכל מקרה, הסיבה המרכזית זה באמת הדרשה של מה טוב הוא הולך יעקב, משכנת לך ישראל, באמת עולם הצניעות שהיא לא חודרת, ובאמת, יש איזה, זה באמת, זה פער לדוגמה מאוד גדול שרואים ביישום למעשה היום, ואפשר להצביע, ככה אפשר להיכנס לזה לעומק, אבל אני אומר, כשהייתי אברך, ממש גרנו קרוונים עד קרוונים. באמת כשהייתי ברתמים, אמרתי להם, תעשו את הקרוונים בצורות כאלו שלא יהיה כל אחד חי בתוך השני, ולדעתי אפילו עלי בדיוק את היכולת ששוב כאן צריך להשקיע כסף ולהזיז את הקרוונים האלו, אבל זו שאלה מורכבת, לא אני שאחריע בה, אבל באמת יש כאן שאלה ממש כאילו בגבול האיסורית, כאילו, שלא אמורים, כאילו יש כאן איזשהו גבול שהוא לא רק שאלה של התניית ממונות, אבל באמת זו הייתה דוגמה, זו עוד דוגמה אחת ליישום, ואני אומר, יש הרבה מאוד דוגמאות ליישום, ולדעתי פסקי הדין ובתי הדין יכולים להמחיש מאוד מאוד את הדוגמאות האלו. באמת ככה, אז ככה עכשיו כשהרב מחנה ביקש לי לדבר, התחלתי התלבטתי, הוא אמר לי, אולי תדבר בכלל על בתי הדין, לעומת בתי המשפט, אולי זה, ניסיתי, כן, אני כן ניסיתי לחבר את זה למציאות, לסוגיות שלומדים עכשיו, באמת חיפשתי, ובאמת זה נושא קצת בעייתי. מה זאת אומרת? כל נושא החזקת שלוש שנים, כולם כבר יודעים, כולם מכירים שיש מושג כזה טאבו, ולכאורה החזקה, מה רלוונטית היום, הכל רשום והכל זה. אין ספק שטאבו כשהוא עובד הוא תקנה טובה. זאת אומרת, אין לנו עניין לא לעמוד בתקנות טובות. אבל באמת ניסיתי לחפש האם יש פסקי דין רלוונטיים שיכולים לעזור, ואני אומר לכם, כלי עכשיו, כאילו, וזה כל מי שיש לו מחשבים יכול עכשיו לנסות למספר זה, פשוט הלכתי לאתר תאו דין תורה, שיש לי מניות שם, סתם אני גם מנהל שלו, לפחות הייתי, לא משנה, אבל יש שם הרבה פסקי דין כתובים, ואפשר לעשות שם פשוט חיפוש ולגלות יישומים מעשיים, ואני מקווה שבשבילו זה גם אני אביא פסק דין אחד, תראו גם שיש בזה גם משהו מעניין, ואני יכול להגיד, חוויתי את זה גם בתוך הדיונים בבתי הדין. גם בתוך בית הדין אתה רואה שגם אחרי כל החוקים וכל התקנות עדיין הרבה פעמים חוזרים לנקודה הראשונית. חוזרים לנקודה הראשונית של עולם הטענות, חוזרים לנקודה הראשונית של עולם הראיות, וגם אפילו במקרים כאלו של קרקע. יכול להגיד את זה, גם לי הייתה חוויה קצת קטנה כזאת לא מזמן, אני זוכר שקניתי כאן מגרש, ואז בדיוק היה ברמב״ם הלכות נחלות, אני חושב, ראיתי את קרדיון שהוא אומר איך מסמנים, איך זה, אמרתי, וואי, איזה חיים טובים היום, יש לך מפות, עם מודדים, הכל רשום, הכל זה. ועד שבועיים אחר כך אני בא מקבל מדידה אחרת ומה שנתנו לי מראש. הסתכלתי, אמרתי, מה זה, וזה, איך יכול להיות, אמרתם לי ככה וכתוב ככה, ואז אמרתי, וואלה, הרמב"ם באמת צודק, אני באמת חוזר לאותה נקודה שבה אני הלכתי עם הבן אדם לקרקע, והוא אמר לי, זה מתחיל כאן ונגמר כאן. ואמר לי משהו, והראה לי מדידה מסוימת, ועכשיו הוא החליף אותה. ופתאום אני רואה שהרבה פעמים, גם עם כל הדיוקים, אנחנו חיים בעולם שלפעמים יש כמה מפות, ולפעמים יש כמה רישומים, לפעמים עד שהרישום מתקבע לוקח זמן, ופתאום זה חוזר לשם, אני לא אגיד, אני נהיה להגיד לגנות הישור, דווקא לזכותם, אני אומר שפניתי להם, הם חזרו למה שהם אמרו לי במקור. זה לא העניין שלי האישית, אבל סתם זה יסתם לי את התחושה שנגד מה שראיתי, כאמר, קיבלתי את הרישום מההתחלה, ראיתי את הרמב״ם, אמרתי, וואלה, אם הרמב״ם הזה עוד יש לו משמעות, ופתאום חזרתי לרמב״ם הזה בלי לשים לב, ככה אני בעצמי, ובאמת, אני אומר, מי שיסתכל באתר דין תורה שם, ובכלל, לא רק באתר דין תורה, יכול לראות את החזרה לאיסלאם, כמובן. אני אשלח, כן. אני רוצה לעסוק בעצם בהמשך. הפסק דין שאני אצייר אותו,
זאת אומרת... חפשו פשוט לפי התאריך, 17 ספטמבר 2013.
זהו, חפשו את הפסק דין.
תיק בעצם.
אתם יכולים לחפש תיק 73078, אתם יכולים לחפש באתר דין תורה, ומי שלא, אין לו מחשב, עוד כמה היו שעד חיים מיליארות.
73.
אז יש כאן 13.
שוב,
73? 73078, כן, 73 זה אומר שהתיק התחיל בתשע"ג.
זהו,
73. זה התיקים של ארץ חמדה. באמת? באתר דין תורה, כנסו אתר דין תורה, תכתוב דין תורה, יפה, יש למטה בצד, למעלה בצד ימין חיפוש, האתר הזה הולך להתחלף פה למראה שלו עוד מעט, אבל תדעו שהוא קיים. אני ממש, בדיוק כשהלכתי, המתכנת של האתר שלח לי הערות אחרונות לפני שהאתר עולה לאוויר מחדש, אבל הפסקי דין האלה יהיו גם שם, יהיו גם בעתיד שם. באמת, מראש רציתי לדחות את זה לסוף, אבל אני אגיד, אני ככה הסתכלתי בפסק דין, ובאמת אני חייב לראות שבאופן אישי הוא מצחן אליי. התאריך זה 17 ספטמבר 2013, י"ג תשרי תשע"ד. אבל אתה יכול לחפש את המספר טקסט, זה נראה לי יותר יעיל. בסדר, אני אומר, הפסק דין, אני אגיד ככה, קראתי אותו כשחיפשתי, וממש מצחן אליי כמה וכמה דיונים שהיו שם. גם זה עזר, אני אומר, זה עוזר לרדת למציאות, ועוזר לראות גם את המורכבות של המציאות שקשה לנו לראות אותה. ואני אומר, אנחנו מדמיין רישום בטאבו כפתרון לכל, ואני אומר, דווקא מעניין לראות איפה זה לא פתרון לכל, ואיפה חוזרים לדיונים בסיסיים במקורות. אני יכול להגיד לכם שעכשיו בדיוק התקשרתי לרבי דורכניס, הוא אחד הדיינים בתיק, שעבדתי איתו הרבה, עובד איתו הרבה. ובאמת ככה שאלתי אותו, עד כה אמרתי לו שבאמת מצא חן בעיניי פסק דין, אני אומר בצד עצמו. אבל גם ככה שאלתי אותו מה הוא חושב בכלל על העניין הזה של לחפש ואיך זה. הוא אמר לי שהוא מרגיש שאחד הנקודות המרכזיות שיוצרות את הנתק זה שאין הרבה כתיבה של פסקי דין. זאת אומרת, אמר לזכותה של ארץ חמדה שהם באמת מאוד מאוד שכללו ומאוד חייבו את הדיינים לשבת ולכתוב פסקי דין מנומקים ולהציג את הדברים. זה לא שאין עוד הרבה מאוד דיונים, זה כאילו, זה לא שרק מה שאתם מוצאים תמצאו באתר הזה או במקומות אחרים, זה פסקי דין, אלא שיש המון דיונים שלא מגיעים לעולם הכתיבה ולא לעולם הפרסום וככה פחות נגישים. אבל באמת אני מרגיש שזה כלי יעיל להסתכל על זה. אז אני אומר, בוא ניכנס לזה, אני ניכנס לזה רגע אחד נעצר לפני, כשבאמת אני אומר, כולנו רגילים לטאבו כפתרון לכל, אז באמת, מי שמסתכל על המציאות, באמת מעניין מה הטאבו בא פעל לפתור, אני סתם הערה היסטורית, כן, אני לא, זה לא, אני לא אביא אותה מתוך מקורות, אבל ככה פעם ראיתי, פעם בדקתי את זה קצת, באמת הטאבו לא בא לפתור את הבעיות שלי, שלנו אחד עם השני. הטאבו במקור בא כדי לגבות מיסים, כן? ובאמת זה הרבה פעמים זה עובד ככה, שכשיש שתי מגמות מוצלחות, הן מצליחות להגיע למקום טוב. באמת הטאבו התחיל מזה שמדינות והאימפריה הבריטית ועוד, כאילו ניסו לייצר המציאות שהם יודעים שהם מהקרקע שיכול לגבות מיסים. עד אז, ואני אומר, בארץ ישראל ספציפית זה הרבה יותר מרתק, כי בארץ ישראל הוכח קרקע, מדינת ישראל היום זה אחד הדברים הכי מורכבים שיש. יש רישומים מהטורקים עד ובבריטים ובטאבו ויש פערים ביניהם וזה מערכת מסובכת מאוד, זה לא אומר שהרישום הוא לא טוב, אבל זה רק ממחיש את המורכבות של הדבר, ואני אומר בלי שום קשר למה שאני רואה פסק דין הזה, שום מורכבות אחרת שהוא מציג. ובאמת אני אומר, איפה רואים את זה הכי בולט היום? זה כל נושא סוגיית הבדואים. אגב, למה הבדואים הקרקעות שלהם לא היו רישומים? פשוט כי הם לא רצו לשלם מיסים. זאת אומרת, כשהגיעו הטורקים, עד אז היו כאילו הרבה יישובים, כל יישוב מסודר, אז הגיעו עליהם, רשמו והכל. אז הטורקים באו אליהם, אמרו להם, תרשמו, אמרו, לא שמים עליהם, לא רשמו. הגיעו הבריטים, אמרו להם, בוא נעשה לכם, נוותר לכם על זה, מה שתגידו לתקבלו, עדיין לא רשמו. ובעצם זה מה שגרר את כל הסיבוך שלהם היום, וכמובן, זה כלי מאוד יעיל כשאתה לא רושם, לטעון שמגיע לך הרבה, אבל זה באמת המורכבות של ההוכח. מה הקרקע שלך היא באמת דבר מאוד מאוד מורכב, ואני אומר, גם עם כל הרישומים של היום, המורכבות נשארת במקום שלה. אז באמת, תפתחו את הפסק דין הזה ואני קצת נתעמק בו. אם נחלק את השולחן ערוך לחלקים המקובלים בעולם הלימודי דיינות, אז יש חלק א' שזה דיינים ועדות, שזה באמת הדיון על עצם בית הדין, ויש חלק ב' שזה טענות, שטרות, שזה בעצם שייך לעולם ההתנהלות של הדיון, ויש את חלק ג' שזה הדין המהותי, וכאילו לכאורה בתרא הרבה ממנו שייך לדין המהותי, למרות שחלקו גם כמובן שייך לחלק ב'.
ועכשיו אנחנו מתחילים הרבה עם טענות ומי
זה. אז באמת, בהקשר הזה, אז דיברתי עם הרב עידו, אמרתי לו, מה אתה אומר לי ככה על כמה אחוז מהדיונים באמת מתנהלים בחלק ג', כמה בחלק ב'. אז הוא אמר לי שהוא היה הרבה שנים, הוא היה אומר שאין כמעט דיון בחלק ב'. הוא אמר, דווקא עכשיו נפלו לו לא מעט תיקים של חלק ב', שראה איך הוא היה צריך לחזור לעולם הבירור. הוא ככה ניסיתי ככה לשאול ממנו איך הוא מצייר את ההתנהלות בחלק ב'. חלק ב', הכוונה, טוען וניתן. זאת אומרת, כאילו בעצם, יש לנו הלכות עדות. הלכות עדות, כן, פעם שמעתי עם הרב אשר וייס, 12 שנה הוא היה דיין, והוא לא זכה להיות, לפחות באותה שנה שהוא הקליט את הקלטה הזאת, והוא לא זכה לדין אחד שהיה בו שתי עדים. שתי עדים קשרים, ועל פי זה הוחלט הדין. הרבה מאוד מהדינים מוחלטים על בסיס ראיות ברמה של שטרות, או בעצם על טענות. זאת אומרת, טענות שבו אנשים גם מתחילים להודות, זאת אומרת, הדינמיקה של ההתנהלות בבית הדין יש לה הרבה מאוד משמעות להכרעת הדין, וזה ברור. השאלה אם כמה מזה זה דברים פשוטים, זאת אומרת, זו הודעת בעל דין כמאה עדים, זאת אומרת, כשמישהו אחד אומר למישהו משהו ואז השני מודה לו ואז אנחנו מתקדמים ככה, וכמה מזה באמת מצריך אותנו להיכנס לעולם המגו ולעולם ולעולמות היותר מורכבים שאנחנו נסים לפענח מאחורה. זה באמת, אני אומר, זה לא היה נושא, אז לכן לא התמקדתי בזה, אבל זה אני זוכר שפעם היה כנס דיינים, אז עורך דין אחד אמר, מה אתם חושבים, אנשים מתוחכמים, אף אחד לא תוכל לעשות שומינגו, ואני אומר, וזה קושייה רצינית מה שהוא אמר, זה לא משהו שאפשר לבטל אותו, אבל לדעתי זה קשור גם לדרך ההתנהלות. וזה כן ראיתי, יש פער גדול מאוד בין התנהלות של בית דין להתנהלות של באמת בית משפט. בית דין הרבה יותר נותנים משקל לתהליך הדיון. זאת אומרת, זה לא שאדם כותב את כל, בבית משפט מאוד מקובל, שאדם כותב את כל הטענות, השני מקבל אותם בדואר, ומה שהוא טען הוא יכול לטעון בבית המשפט, מה שהוא לא טען הוא לא יכול, והפוך גם. כל התגובות הוא חייב להגיב, מה שהוא לא הגיב הוא לא יכול לטעון אחרי זה בבית משפט. וזה יוצר מציאות שבאמת ברור שיש הרבה יותר תכנון, הרבה יותר תחמון גם, הרבה יותר משחק מדויק מאוד, למד בבית הדין הרבה יותר סמכי ההתנהלות, כמובן צריך לדעת שיש בזה לפעמים חיסרון, וזה סוגי
גדולה של... להתנהלות בחי, אתה מתכוון.
התנהלות בחי, זאת אומרת, מאוד מחדדים לצדדים, בוא תספר את הסיפור מההתחלה, אומרים לצדדים לכתוב כתבי טענות, וכמובן הכל עובר לשתי הצדדים שיראו אותם, אבל אומרים להם את זה רק בשביל לעשות סדר, כדי שנדע מה אנחנו דנים, אבל מאוד נותנים מעמד לדיון בעצמו בית הדין, כן?
בבית דין כאילו, יש כאילו מישהו
אוקיי,
אני... פרקליטות, כאילו, יש מישהו
שבא לדבר... אז שנייה, אני אגיד ככה. בית הדין בבסיסו הוא לא משהו... הוא הרבה פחות טקסים, כי הרבה פחות מחויב ודברים כאלו. אתה שואל, אפשר לשאול שתי שאלות. האם מותר, האם כדאי, והאם מקובל. זאת אומרת, אז באמת זה שלוש שאלות, ובאמת, א' כל עורך דין יכול להציג. עורכי דין הם יודעים לתת טענות, אם כאילו אתה בסוף כן טוען טענות משפטיות, הרבה פעמים גם אני, בתיקים גדולים, ככל שהכסף עולה, ברור שגם עורכי דין מעורבים, בפרשנות החוזים, בהבאת החוקים וכו'. נגיד, לא מזמן התקשר אליי מישהו, מה אתה אומר, התייעצתי עם להביא טוען רבני, אמרתי לו, טוען רבני לא יכול לעזור יותר מעורך דין. מישהו שהוא מוסמך לדיינות, הייתי בתיק שיצא לי לשבת, שהיה שם מוסמך לדיינות, שישב לעזור למישהו. אני יכול להגיד לך שלא בטוח שעזור לו, אבל... וזה מה שאני רוצה להגיד, וזה מה שאני אומר בשלב הבא. זאת אומרת, אני כן אגיד לאנשים, כשתיקים הם גדולים, ומדבר על מיליונים, או על מאות אלפים, או בתים, או דברים כאלה, אני כן אגיד לבנם, אל תתייעץ עם עורך דין, תסתייע בו. שואל אותי אם זה נצרך, זה לא בהכרח נצרך. אני אומר, וזה קשור גם לדיון הזה של הדינמיקה בית הדין. זאת אומרת, כשמשתמשים בעורך דין הרבה פעמים, הוא דואג, יודע, טוב, אני למען הסדר טוב אשתי עורך הדין, כן, שאני לא אצא כמי שמתנגד לכל עורך דין באשר הוא, אבל עורכי דין הרבה פעמים מייצגים את, את הצד ודואגים להעלים את מה שצריך או לא שלא צריך, ובאמת זה מטשטש את המשמעות של הדיון, באמת של ההתנהלות מול העיניים. וכשאין עורך דין, הרבה פעמים הדיון הוא יותר טוב. מה שחיסרון, ואני אגיד מה, למה כן צריך את זה לפעמים, וזה שמעתי, נגיד, אני חושב ששמעתי את זה כסברה גם אצל הרבי יעקב אריה, למה כן לעודד את זה? כי כמובן, לא כל אחד שווה, זאת אומרת, מי שאחד יודע לטעון טענות, נגיד, אתה תובע חברה, עורך דין, והם באים עם ידע משפטי וייצוג ויודעת מה להגיד, ואתה לא יודע, אז זה יוצר מורכבות באיך הטענות שלך נשמעות. אבל בית הדין מאוד מקפידים שכן האדם ידבר. זה לא אומר שהוא לא יכול להיות מלווה ביועצים ובעזרה, אבל צריך, אני אומר, זו דינמיקה מאוד מורכבת, אבל אני כן יכול להעיד שמה שאני ראיתי, ומה שאני רואה גם בעולם פסקי הדין, הרבה מאוד מושג מהמפגש של הצדדים עצמם, פנים ופנים, וגם זה חושף דברים, ואני חושב שבסוף זה גם חושף לטובה. זאת אומרת, השיטה של בית המשפט שכולם מסתירים כל הזמן, לדעתי יוצרת, הרבה פעמים זה לא עוזר לאנשים. זאת אומרת, זה נכון שככל שתשלם לעורך דין יותר, זה אולי ייתן לך מישהו שיודע לטעון יותר טוב, אבל זה לא בהכרח יוביל לצדק, בוודאי לא...
זה לא עוזר לצדק, זה עוזר...
זה לא עוזר לצדק, אבל אני גם לא בטוח שזה עוזר לך, כי אתה מסתיר דברים ואתה, אחרי זה אתה רוצה לשלוף אותם. אני אומר, יש כאן איזשהו משחק שהוא... השיפוט שלי, עוד פעם, אני לא... זה שהוא יוצר... הוא עושה את זה באופן מאוד שני, אני אומר, אני לא עוסק בשאלה עצמה, האם מותר ללכת לבתי משפט ומתי מותר, ואני אומר, על עצם האופי של הדיון, אני אומר, זה... פער מרכזי שאני יכול למצוא בדיון. אז אני אומר, על השאלה שלך, אני עורך דין, אז אני אומר כך, חייבים לא, מומלץ, אני באמת חושב שזה תלוי בגובה התיק ומול מי אתה תובע, ומותר, אז באמת הדיינים שומרים על מציאות שבו אתה תטען את הטענות, כאילו מותר לך שהוא יעזור לך, וכן, זה קצת סוג שפתח פיך על האילם, אבל זה גם סוגיה, אני אומר, כל שאלה כזאת היא פתחת סוגיה מאוד מורכבת. כן, יש סוגיה האם מותר לסייע לצדדים בטענות. זאת אומרת, וזה, האם אתה מלמד אותם לשקר, או שזה פתח פיך לאילם? וזה, אפשר, בגדול, אפשר לומר, זה מחלוקת ראש ורמב״ם, ונשאיר את זה ככה, אתה צריך ללמוד, יש הרבה סוגיות שאפשר לפתוח, לא ניכנס לזה לעומק, אבל באמת, אז אני אומר, זה פחות או יותר המבנה. זאת אומרת, כשאנשים טובים, ספורים, אני אומר ככה, באופי בדין תורה, הרבה פעמים אני אומר, מה שאני ראיתי, יש דיני תורה שאנשים מגיעים, כדי לשמוע את דבר השם, הם מיוט, כן, ראיתי כמה דיני תורה כאלה, שאנשים אומרים, אנחנו שמים על השולחן, תגידו לנו, אנחנו באמת לא יודעים, זאת אומרת, יש לנו כמה ספקות כאן.
כמו שבאים לשאול שאלה
וקשור. כן, כמו שאלים, אבל כאן הם כן מבינים שזה בין שתי אנשים, אז הם באים ביחד. זה הדין תורה, בוא נאמר, הרך והנעים. רוב דיני התורה הם לא כאלו. הרבה מאוד פעמים אתה רואה צדדים שבאמת מוכנים לקסח את השני, לגמור, אתה רואה את זה באופי התביעות, התביעות מאוד גדולות והכל. והרבה פעמים אחרי שעושים את הסיבור הראשון, שהצדדים אומרים את הטענות, לאט לאט אנשים מבינים, מתחילים להבין את הגבולות של הדיון. זה לא שכאילו, אבל אני אומר, וזה גם עוזר שלא כותבים את הטענות כמשהו מחייב בהתחלה, כי זה בעצם ייצר איזשהו צמצום של המחלוקות. אני אומר, יש מגמה גדולה של האמת והשלום האבו, אני חושב שבחלק ממקומות זה מתממש, כמובן שזו שאלה...
נהרי, כרי אחת, הזכרת את המילה פרקליטות, זה תחום אחר. פרקליטות זה דין פלילי, אנחנו מדברים על דין אזרחי.
כן.
זה שני דברים שונים.
ובאופן כללי, אני אומר, זה חוזר לשאלה מתי מותר ללכת ומתי לא. כל הסמכות שבתי דין ברמה החוקית במדינת ישראל, מסתמך על חוק הבוררות, שהוא בעצם שייך לעולם האזרחי, שייך לעולם הסכסוכים בין אנשים. זה לא אומר שמבחינת ההלכה אין להם סמכות איפה שהחוק לא נותן להם, אבל זה קצת שאלה יותר מוכרת פה לממש. ספציפית הדין פלילי, הרב ישראל...
עכשיו כתבי סירוב עלו לבגץ.
כן. טוב, זה... טוב, זו השאלה מה זה באמת בית הדין, אבל... אז באמת, לגבי הדין הפלילי ספציפית, הרב ישראל לדוגמה דוגל בזה שבזה יש סמכות מלאה למדינה, אז... אני אומר, זה לפחות שיטה אחת. אני אומר, זה
סוג את זה. בתי הדין היום לא עוסקים בדין הפלילי.
בתי הדין לא עוסקים בדין הפלילי, למרות שכאילו ברור שיש פעמים שדברים נושקים ונזקים, שמישהו פוגע במישהו, אבל זה לא. גם בבית הדין, גם בבתי המשפט, יש תביעה פלילית ויש תביעה אזרחית. יכול להיות על אותה תביעה פלילית גם תביעה אזרחית. כן, יכול להיות שבן אדם יתנגש במישהו כי הוא עשה משהו פלילי, השיקור, לא יודע מה. וגם אחר כך יתבעו אותו על הכסף שהוא אשם בזה. וזה, אני אומר, זה פיצול שוודאי הוא קיים. כשאני אומר, בוא ננסה להסתכל על פסק דין הזה, אני אומר, מבחינתי הוא דוגמה, אני לא מתיימר להיות, לא הייתי בדיון הזה, ואני לא יודע לגמרי את כל הפרטים, אבל אני אומר, דיון לפניכם, אתם יכולים להסתכל וגם ליהנות. אז אני אומר, באמת הציור, בוא נעבור עליו ככה, וזה ידגים לנו קצת מימוש של הדברים. אז באמת הסיפור מספר, המחלוקת היא בעצם על שתי מחסנים. אם מישהו קורא משהו וחושב שאני טועה, שיגיד, כי אני לא יודע יותר מכם, אני פשוט ראיתי את הפסק דין לפניכם. חשוב לי שתראו אותו כדי לראות את התמונה של, אני אומר, פסק דין טוב, הוא גם כתוב טוב בעיניי. אז באמת הסיפור הוא ככה, היו שני אנשים, קנו דירות, לדירות יש מחסנים, למי שלא חי בבניין דירות, אז הרבה פעמים בבנייני דירות יש אזור מחסנים, ומחלקים אותו בין הדיירים. ויש פערים עצומים בין מה שקורה. בגדול יש 9 מטר של שטח מחסנים, שמשפחה אחת יש לה 7 מטר, משפחה שנייה יש לה 2 מטר. אלא מה? הכל שם בלגן. הבלגן מתחיל יש שתי רמות של בלגן. רמה אחת של בלגן, שבחוזה כתוב שלכל אחד יש 3. כמובן ש3 ועוד 3 זה לא שווה 9, אז צריך לדון מה קורה עם ה3 המיותרים. דבר שני, אחרי שעשו חוזה עם הקבלן, הוא בנה את הבתים, יש כאן איזה סיבוך מסוים שהקבלן פשט הרגל והרישום נעשה לא על ידו. בכל מקרה, למעשה רשמו 7 מטר למשפחה אחת ו-2 מטר למשפחה אחרת, אלא מה? רשמו את זה הפוך. זאת אומרת, המשפחה שמחזיקה ב-2 מטר, אז רשום עליה ברישום בטאבו כאילו את ה-7 מטר, המשפחה שמחזיקה את ה-7 מטר, רשום עליה בחזקה, ברישום את ה-2 מטר. זאת אומרת, גם החלוקה לא שווה, גם החלוקה לא אפשרית אפילו אפשר לומר לפי החוזה, וגם הרישום הוא הפוך. ואז באמת בית הדין נשאל מה לעשות, שהמשפחה שמחזיקה את ה-2 מטר, כמובן תובעת לקבל לידה את ה-7 מטר, ולא רק לקבל לידה, היא גם תובעת שכירות של הדירה. ואני אומר, וזה נוגע להרבה הלכות, ולפי הסעיפים של פסק הדין ננסה לגעת בהם ככה לצייר את זה.
עכשיו,
שאלה לפני,
למה זה לא חלקה שאין לי
מטענות?
זה לא רשום עליכם,
אנחנו פה,
אני מדבר על ה... זאת אומרת, למה לא להצדיק את
התובע? למחזיק... קודם כל, בואו נראה מה האמונים, למה הם מצדיקים או לא מצדיקים את התובע, גם צריך להגיע להכרעה מאוד. אני חייב לזה פסק דין שיפתיע אותי, זאת אומרת... אני אומר, הרבה פסקי דין, אחד מהם שלהם זה משהו מפתיע, וכשאתה קורא אותם, אתה אומר, וואלה. יש כאן איזה חידוד בהלכה שאתה לא חשבת עליו, וזה ככה אני אומר איזו הזדמנות להתחדד יותר לסוגיות האלה. ואני אומר, אתה מעלה לכאורה, אתה אומר, היה בעל העתיק הזה, הייתי אומר, מה זאת אומרת? אתה אומר, תסביר, אתה טוען חזק.
אני אומר, יש משהו שרשום בהסכם.
כן.
החלוקה לא נתבטאה על פי. אז בואו נחזיר את המצב למה שכתוב בהסכם.
אבל מה כתוב בהסכם?
שהחלוקה הפוכה ממה ש...
בהסכם כתוב 3 ו-3.
אה, אוקיי.
יש כאן הסכם ויש כאן רישום. אתה אומר נחזור לרישום, אני חושב, נכון? אתה אומר, למה שלא נקדש את הרישום? זאת אומרת שהתחלתי איתו על זה שכולם ברור לנו שהרישום זה הדבר הכי קדוש שאי אפשר לזוז ממנו. ואגב, אני אומר, זה נשמע שאני מזלזל בזה, אני בכלל מזלזל בזה אפילו לעניין השמיטה של הסעיף בחוק. גם בעולם הרבנים נותנים לרישום מעמד מאוד מאוד גבוה. אתם יכולים לראות כאן בהערה 3 אם אני זוכר, נכון?
זה גם כבר בגמרא מופיע, שאם המלך גזר שאין מכירת קרקע בלי שטר, אז אין מכירת קרקע בלי שטר, למרות שאם על פי ההלכה...
נכון, זה קשור לעניין הקניינים.
נכון.
אבל אני אומר, אבל השאלה אם הרישום הוא גם ראייה, כאילו זה יותר מורכב, אבל בעניין שהרב שמואל אומר, זה תפיסה מקובלת מאוד בעולם ההלכה, שאין, במדינת ישראל, כשהחוק מחייב, החוק בישראל אומר שאין מכירת קרקע בלי רישום, למרות שצריך לדעת להבדיל בין רישום בטאבו לשטרות, זאת אומרת, אם אני עושה קניין עם מישהו בשטר, גם החוק מכבד את זה שצריך ליישם את השטר. וזה רק המורכבות של התיק הזה. זאת אומרת, הם עשו הסכם עם קבלן בשטר. בשטר הזה כתוב שמגיע לי 3 מטר. ולך 3 מטר. זה צד דבר אחד שצריך לכבד. דבר שני שצריך לכבד, זה את ה... או לא צריך לכבד, זה את הרישום הסופי של מי שייך כל... כל אחד המחסנים, מה?
אם שאתם מודים בהסכם, למה...
עוד פעם, אז איך אתה מציע לחלק?
לא, לחזור למצב של
3 מטר. אבל יש לך 9 מטר. יש לך עוד 3 מטר מיותרים.
לא,
זה לא בחצי, חצי, חצי, זה היה הסכם. לא, בהסכם לא כתוב חצי, חצי. הסכם מישהו רוצה. האם כל הם גם טוענים שהקבלן במפורש הלך למשפחה שנתן לה את היותר ואמר לה, אני נותן לכם יותר, זאת אומרת, ולא רק זה, אני אומר, חלק מהמורכבות שהעסיק תיק, תקראו אותו, זה שבעצם הקונים האלה הם כבר קונים שניים. זאת אומרת, הם לא אלו שעשו הסכם קבלן, אבל הם הגיעו לדירה, והבן אדם מגיע לדירה, אומרים לו, תראה זה הבית, מראים לו את המחסן, ועל דעת זה הוא קונה את הבית. הוא אומר, וואלה, קיבלתי מחסן יפה, מסתן של 7 מטר, כל אחד רוצה. הוא לא יודע, ביישובים זה קצת קטן, אבל בעיר זה ודאי גדול. וכאילו, הוא אומר, וואלה, מרוצה, ואז פתאום בא אליו מישהו אחרי שנתיים, אומר לו, תקשיב, חיטטתי בניירות וגיליתי שבכלל צריך לחתוך לך את המחסן ולהעביר אליי. אז כאילו, אומר, יש כאן גם את המורכבות של, של, על דעת מה הקונה קנה את זה. אבל אני אומר, יש כאן בעצם כמה הצעות, או לחזור ל-3-3 ואז צריך לחשוב מה עושים עם זה, אתה אומר, לעשה לו חצי-חצי, או לחזור לרישום ולהפוך את המחסנים, זאת אומרת, רשום שהמחסן של 7 מטר שייך למי שיש 2 מטר, אז זה
יפה. מה כרגע המצב, כאילו?
כרגע המצב שמשפחה א' יש לה מחסן של 7 מטר, משפחה ב' יש לה מחסן של 2 מטר. בהסכם לכל אחד מהם יש 3, ברישום, למשפחה ב' יש 7, למשפחה א' יש 2. אתם רוצים שאני אצייר את זה? שנראה לי מובן, נכון? בסדר, אז באמת, הפסק דין עסק בשאלה הזאת, אתם אומרים, יש לו 6 סעיפים, אז אנחנו ננסה לעבור עליהם כל אחד לפי הטענות שהם בעצם עלו עליהם. אז א' כל באמת שאלו את השאלה של מעמד של המרשם מקרקעין, לא הלכו לגמרא, באופן כללי כשעסקים בעולם הלכה הולכים לסוף, אבל אני חושב שאפשר ללכת לשוטים שאומרים וגם ללכת למעלה ולראות מהמקורות. ובאמת, כאן תסתכלו בהערה 3, יש המון תוקף לרישום, אפילו מצד התקנה, שברור שזה עוזר, ברור שזה שיש רישום, זה עוזר למנוע אחר כך ויכוחים והכל. וזה, אמר לי הרב ידור, איך שכשהוא בא לפסק דין הזה, זה היה ברור לו, ככה מקובל, ככה אנחנו יודעים בהרמון דברים, אבל כשהוא באמת הסתכל על מה שקרה כאן, בפשטות יש כאן רישום טעות. כן, המשפחה הראשונה שקיבלה את ה-7 מטר, פשוט הלכו ורשמו, רשמו בטעות, הפכו את הרישום. האם הרישום בטעות הזה, מה המשמעות שלו? וכשהוא באמת הלך לבדוק, הוא בדק את זה גם, הוא אמר לי, הוא הלך גם לאורך דין שמתמחה בתחום וגם ל... למשרדי הרישום כדי להבין את זה.
שהרישום טעות או הביצוע טעות? יכול להיות שבאו ואמרו, קח את הדירה וקח מפתח למחסן.
לא, הרישום היה אחרי שגמרו את הבנייה. גמרו את הבנייה, המשפחה קיבלה לידה מחסן של 7 מטר.
כן.
ומשפחה התקילה 2, והעורך דין שרשם את זה הפך. רשם פשוט עין תה את הרישום.
המחסן כבר היה בשימוש עם משפחה הזה ואז...
כן.
עולה כסף לשנות רישום
בטאבו?
מה?
עולה
כסף לשנות רישום
בטאבו? נספר. יכול להיות שכן, אבל זה לא היה ביקר ביניהם. זאת אומרת, מה שאתה שואל זה מדגים קצת מה קורה בבית הדין. הרבה פעמים בבית הדין בסוף צריך לענות על השאלה, מי צריך לשלם את השינויים ברישום, מי צריך לשלם... ואתם תראו בהמשך גם מי צריך לשנות את הקיר, אם משנים את הקיר. יש כאן שאלות, נכון, והשאלות הנלוות האלו מאוד ממחישות את איך מתנהל דיון. בדרך כלל דיון הוא לא סעיף אחד, לא פתרנו סעיף אחד שלך אמר כבר הכל נגמר. אנחנו צריכים להכריע בשאלות ההוצאות של בית הדין, אנחנו צריכים להכריע בשאלות של איך מחלקים את הרכוש, את ההשלכות, ובאמת זה המון המון דוגמאות. ואני אומר, כל אחד מהם אני יכול להיכנס ולפרוס קצת את הסוגיה, אבל אנחנו, אם בסוף יהיה לנו זמן, אז אתם מזמנים לשאול, ולא אכפת לי להתעסק עם סוגיות ספציפיות. זה אתה יכול לראות כאן באמת בהערה 3, איזה ש... אני אומר הרב עידו, כי אני יודע שהוא כתב את הפסק דין והוא אחד דיינים, אבל כמובן כל הדיינים שם הם משותפים. הוא באמת מפנה כאן לכמה מקורות משמעותיים שנותנים מעמד מאוד גבוה לרישום. אלא מה? באמת יש כאן את הבעיה של רישום שגוי. אני כאילו בעמוד 4 בעצם הוא מביא כאן את הסעיף של הרישום השגוי, הוא באמת שאלה, אז הוא אמר לי שהוא גם מופתע ממנו, זאת אומרת, הוא הגיע הסיפור הזה, ראה את המורכבות, הלך לברר, ואני אומר, וזה גם, אני אגיד עוד פעם, לשבחם של ארץ חמדה, באמת שיש להם תפיסה מאוד מאוד ריאלית, מאוד מאוד מחפשת להבין את המציאות, המתייעצים עם כל מי שאפשר, באמת, הוא אומר לי, זה הגעתי לזה דרך התקשרתי לנחלים ברישום בטאבו, התקשרתי לנחלים זה, הפנו אותם לזה, ובאמת זה גרם לו להבין את זה. באמת המציאות של רישום טעות, אז אתם יכולים לראות, יש כאן סעיף בחוק הזה. מי שרכש זכות במקרקעין מוסדרים בתמורה,
הוא הסתיר.
זה בעמוד 4, מופיע פעמיים באותו עמוד, כי הוא מביא את זה ואז דן בזה. אבל מי שרכש זכות במקרקעין מוסדרים בתמורה והסתמך בתום לב על הרישום, יהיה כוחה של זכותו יפה, אף אם הרישום לא היה נכון. זאת אומרת, כאילו לכאורה, מה שהם אומרים זה בעצם מה שקובע זה זמן הרכישה. זאת אומרת, אני רכשתי את הבית וחשבתי שהמחסן הוא 5 מטר, הוא 7 מטר, גם אם רשום ברישום הפוך, עדיין אני זכאי למה שקיבלתם.
הפוך, זה אם אתה מסתמך על הרישום, כאן אתה לא מסתמך על הרישום, אתה מסתמך על זה שבפועל מראים לך את המחסן הזה.
נכון.
הפוך מהרישום.
נכון. לא, אבל הוא אומר שזה תלוי בתום לב.
אבל הוא לא הסתמך על הרישום, רק עכשיו גילו את הרישום. לא ידעו עד עכשיו מה רשום בטאבו. כל הזמן משפחת פלוני הגיעו להסתמך.
אתה צודק, לא, המוקד שלהם זה שזה תלוי בתום לב, זאת אומרת שהעניין כאן הוא שזה בא להגן על מי שסתמך על הרישום. שאלה מה קורה אם אדם לא סמך על הרישום.
הפוך, מה שמדייקים פה, אני קורא בריפוף תוך כדי הדיבור, שמדייקים פה שהרישום לא מעביר בעלות, אלא רק מגן על קונה תום לב שיסתמך עליו.
נכון.
כאן הם לא הסתמכו על זה.
נכון, כאן הם לא הסתמכו
על זה. אני תחגיסה שהרישום המוטעה הוא לא באמת יוצר בעלות, הוא רק מגן על ה...
נכון, אבל הוא אומר, כאן כשהתום לב היה דווקא הפוך, זאת אומרת, כשהרוכש הבין שהוא רוכש מחסן של 7 מטר, אז הרישום לא יוצר לו בעלות, זה בעצם היה. ואני אומר, זה נוגע קצת לתקנת השוק, שגם היא סוגיה של עצמה מרתקת, וגם היא מקורה, אם אני זוכר נכון גם, בעבר עצמה.
תקנת השוק ובקמה בעיקר. בסוף ובקמה, על הגזמן.
נכון, לא, זכיר שזה בסוף. אז באמת, תקנת השוק, שגם היא נקודה מאוד משמעותית, תקנת השוק בבסיסה אומרת שאם אינם קונה ממישהו משהו, גם אם אחרי זה מסתבר שזה גנוב, אז אנחנו לא, כאילו הוא לא אמור להיכנס בזה, וזה קצת מורכב איך זה בדיוק עובד, אבל אם הוא קנה את זה מגנב ידוע, או קנה את זה לא מגנב ידוע, אבל בגדול הרעיון הבסיסי אומר שהמוכר הוא זה שטובים אותו, ולא הקונה, והקונה כאילו זכאי להחזיק במה שהוא קנה. אבל אני אומר, כאן הרב ידוע עשה כאן חלוקה מאוד מרתקת של עצמה, סתם למדנית, תקלו כאן סביב הערה 6 בעמוד 5 למעלה. הוא בעצם מנסה להבין שהוא טוען שבעצם החוק באותו מאוד עוסק בתפיסות חברתיות, והרבה פחות נותן משמעות לעניינים פורמליים. והוא טוען שבהלכה רואים תפיסה אחרת, שבעצם קודם כל יש את המעמד הפורמלי המדויק, ואחרי זה מגיע התקנות. ולכן הוא טוען שכאן יש איזה משמעות, בהמשך אתם תראו איך הוא רואה בזה משמעות, אבל כאילו מה, הטענה היא כזאת, וגם כאן אני אומר, זה גם דוגמה טובה לפערים שאני מרגיש שיש בין בית המדרש למה שקורה בעולם. כאילו בהלכה יש הרבה משמעות לקניין, היה לי המון חברים כשלמדתי, ובאו איתם, אמרו לי, מה זה, זה משנה, הגביע, לא הגביע וזה, אבל באמת צריך לדעת שבקניינים יש משמעות מאוד גדולה, כי הרי אדם נגיד קנה אוטו, שנייה אחר כך הייתה תאונה, של מי היה אוטו? איך אנחנו קובעים את הרגע הזה שזה קורה? ובאמת צריך להבין שכאילו מי שהיה חי בעולם המציאותי לא מבין את המשמעות של זה.
דיברתי על זה מהכיתה שלי, אז הבאתי שמחרתי את הרכב הקודם שלי, אז סיכרנו את הכל, באנו לפקידת דואר, אז היא רושמת את כל הפרטים, תעודות זהות, מספר הרכב והכל, ועכשיו היא אומרת, ללחוץ על האנטר או לא ללחוץ? אחרי שלוחצת אין לך זכנתות, כן, זהו.
אני חייב לדעת שאני זוכר את הסיפור הזה גם לפני בערך 10 שנים ממך, אבל... גם אז אמרתי את זה אצלך, אבל אני זוכר את זה, זה היה דיון על בית ועל זה, אבל באמת, עולם הקניינים הוא עולם מאוד משמעותי, כי באמת הוא יוצר איזושהי נקודת מעבר, באמת צריך... גם זה אמור לחדד לנו, ואני חוזר, מי שחי בעולם המציאות יכול ללמוד את החידודים האלו בין קניינים לבין חוזים לדוגמה, לבין התחייבות לעשות משהו. יש הרבה משמעות, מה ההבדל בין זה שהתחייבתי לעשות משהו לבין משהו שהוא בעלים שלי, שאני בעלים שלו, כי יש לזה משמעות עוד פעם, כשיש פעמיים מוכרים, פעמיים עושים התחייבות, למי אתה מתחייב קודם, יש הרבה מאוד משמעויות, ולכן אומר רבי דוקן שהמרכז הוא באמת קודם כל הקניינים, ורק אחר כך באים, באים התקנות. אז באמת כאילו באמת ההבנה שלו זה שהחוק כאן הוא מבחינתנו סוג של תקנה. בעצם קודם כל הדיון הוא בקניין והחוק הוא בא לעשות לנו תקנות נוספות שישלימו לנו את הפערים החסרים. ולכן הוא אומר לפי התפיסה הזאת אז בוא נלך רגע לברר את הקניין. כאן שהחוק בעצם אין לנו תקנה כי המציאות היא מורכבת כאילו כמו שאנחנו רואים היא יוצאת מגדר רגיל, אז הוא אומר, קודם כל נלך על הבסיס. זאת אומרת, נלך על הבסיס, זאת אומרת, החוזה כתוב 3-3, זאת אומרת, ההתחייבות כלפי הצדדים הם של כל אחד אמור להגיע לפחות 3. ולכן הוא אומר, באמת, החלוקה הזאת של 7 ו-2 הוא לא אפשרית, ולכן בעיקרון, כן, יש זכות לבן אדם שיש לו 2, לבוא ולתבוע את ההתחייבות שהייתה לו לקבל 3, ולכן כן מגיע לו 3. השאלה מה קורה עם, עם ההמשך? עם, כאילו, עם המציאות שבו לכל אחד יש משהו אחר, ואז הוא באמת הלך למקום העניין שאומר, גם אותו קצת הפתיע, זאת אומרת, מה המעמד של מקום שאתה לא יכול לייצר חזקה, וכמו שהרב חיים הזכיר, אפילו אולי אין כאן טענה, אז לכאורה מה בכלל אנחנו נגיד. אז באמת הוא הביא כאן בהמשך, אני מדלג, יש סימן שולחן ערוך אחד, אני עכשיו בעמוד 6, אז יש באמצע התייחסות לסימן ר' למדבב, לגבי הרעיון שצדדים לא מוותרים על זכויות כשהם מניחים שהם קיבלו את הזכויות של עצמם, ולכן הוא אומר, אנחנו כן צריכים לחזור לזכויות של כל אחד של לפחות 3. אבל בהמשך הוא אומר, איך אנחנו מתייחסים לשטח הנוסף? זאת אומרת, עלה כאן הצעה לחלק חצי-חצי, אפשר להציע עוד שתי הצעות כמובן, או ללכת לפי הרישום ולתת לצד השני את העודף, או ללכת למציאות ולהגיד לתת לאלו שמחזיקים את העודף. אז באמת כאן הוא הלך לסימן, לשולחן ערוך בסימן קוף סעיף קוף ב', שזה באמת שייך, זה ככה מה שאמר לי שהוא רואה איך נכנס דווקא חלק ב', זה מקובל בחלוקה של, של הלימודי דיינות לחלק ב', זאת אומרת, זה חלק של עולם הטענות, ובאמת השולחן ערוך אומר ככה, שתיים שהיו הורים על שדה, זה אומר שלי וזה אומר שלי, ואין לאחד מהם ראייה, או שהביא כל אחד מהם עדים שהיא שלו, או של אבותיו, או שהביא כל אחד משניהם עדים שהחלש מחזקה, והשניים שידעו בהם אלו, הם השניים עצמם שידעו בהם אלו, אם האחד מחזיק בו קודם, תישאר בידו. אז שולחן ערוך פוסק, שאם בעצם גמרנו את עולם הראיות, ונשארנו במצב ששתי הצדדים שווים, אז בעצם אנחנו הולכים על המציאות. זה קצת, אולי, שאלתי את הרב ידעים, הוא חושב שזה שייך לזה, זה קצת כמו חזקת אחת מה שתחת הידיים שלו, בעצם אומר, מי שמחזיק עכשיו בשבע מטר, הוא זה שזה שלו, כי ממן שכל הראיות הם לא נתנו לאף אחד יותר, אז בעצם חזרנו ל... בעצם הוא אומר, אנחנו לא מוצאים מיד המחזיק. כן, ואז בעצם, אני אומר, זה בעצם ההכרעה שלהם, אני אומר, תקראו את זה בפנים, זה יותר מדויק ממה שאני מצייר כאן, אני התלבטתי מראש, אם לי לקחת את הפסק דין, רק להעתיק לכם את המקורות, רק לעסוק בזה, והחלטתי שאני רוצה לעשות את זה ככה, כי אני רוצה, המטרה היא לא ה... לא רק ההכרעה בדין הזה ספציפי, אלא קצת להיפגש עם הכתיבה, עם בית הדין, ולכן אני כן מביא לכם את זה ככה. זאת אומרת, יכול להיות ש... אני אומר, אתם מוזמנים לעיין בזה, אם זה מישהו מטריד אותו, למה הגיעו להכרעה הזאת? אבל אני אומר, זה בעצם ההכרעה. בעצם ההכרעה אומרת ככה, לכל אחד מגיע לפחות 3, מי שמקבל את העודף זה מי שמוחזק בו. זאת אומרת, מי שעכשיו יש לו את 7 מטר, הוא אמור לקבל את העודף, שעודף עכשיו הופך להיות במקום 7-2, זה אמור לצאת 6-3, מה?
יש לו 3 שנים או
ש... אז הטענה היא שמכיוון, זה לא רלוונטי 3 שנים, זה מה שהוא מביא קודם בריש למצווה, כי אם בעצם שתי הצדדים מודים בכל התהליך, אז זה מה שהרב אלחנן נעלה, של חזקה שני עם הטענה. זאת אומרת, זה לא שהוא טוען...
גנבת
ממני. גנבת ממני. כולם, אנחנו יודעים מה הסיפור, אין כאן מחלוקת על הסיפור. יש מחלוקת מה עושים עם הסיפור. ואני אגיד, יש כאן בפסק הדין אפילו איזה ביטוי מאוד יפה שקשור למה שהצגתי קודם על צדדים שונים, אז יש כאן איזה מה שאומר. המתבעים מבקשים להשאיר את המצב הקיים על כנו, ובלבד שבית הדין יקבע כי הם זכאים לכך על פי ההלכה. במובן הזה, הפסק הדין הזה משקף את אותם צדדים שבאים לשמוע את דבר השם. אתם אומרים, אנחנו לא יודעים, יש לנו כאן סיפור סנתוך אחת גדולה, בין בהתחייבות מראש, בין בחזקה, בין ברישום, הכל בלגן, בעצם הם מקבלים את זה שהם לא יודעים. ולכן הרב חנן צודק שבאמת כאן לא שייך חזקת 3 שנים, אבל כן שייך, וזה מה שאמר בידו הביא כאן משמע נורך בקוף מהי, שבאמת שייך הרעיון, קוף מבב, זה הרעיון של להשאיר את זה אצל המוחזק עכשיו.
המשפחות המקוריות שקנו את הבית חתמו על החוזה שבכל אחד יש מחסן של 3 מטר, נכון?
נכון.
אבל בסוף הם הסתפקו במחסנים שהיו להם וזה מה שהם מכרו ל...
נכון, אבל יכול להיות.
אז רואים שזה מה שכולם בסופו של דבר, הם קיבלו את זה בסופו של דבר.
נכון, אבל זאת אומרת, אם היה כתוב... לפעמים בן אדם נכנס למשהו, ואז זה מה שהוא הביא שם יש למדבר. שאם אתה סומך על הזכויות שלך, אז אתה זכאי ללכת לפי הזכויות שלך. כזה אדם קונה משהו, מביאים לו איזה מוצג, נגיד סתם, אני עכשיו בונה בית או סתם, אני בונה, אבל בן אדם, הקבלן עושה לי משהו, אומר לי, כן, יש כאן 5 מטר, אחרי שנה אני מודד, יש כאן 4 מטר. אז ברור שאני יכול לתבוע אותו, שהוא רימה אותי, או שהוא יטעה אותי, או משהו כזה, ויש לי זכויות לעוד מטר.
תייחסים לזה בעמוד 6.
כן.
שזה לא, שהסכמת הרוכשים לקבל לך הזכה היא לא בגדר ויתור.
כן, זה הריש למדבב, זה שכונו ריש למדבב. זה מגיע שם דרך דיון על...
כן, אבל אם אני קניתי ממך בית של... אתה אומר שאתה מוכר למשל, נגיד, שטח של 2 מטר, ובסוף אני במציאות אני מקבל מטר ואני מסתפק בזה, ואני מוכר את אותו מטר למישהו אחר.
זה, אני אמרתי, זה קשור מאוד לרש למדבר, רש למדבר עוסק בזכויות של גויים. יש בכלל דיון על, כאילו, אתה קונה מגוי, יש לו זכויות שונות מיהודי, יש איזה, לא ברש למדבר, זה מופיע כבר קודם, וגם בטוען וניתן, ושם זה קצת יותר מורכב, כי רואים שאתה אפילו זכאי לדברים שאסורים על פי ההלכה. נגיד, קנית בית משכן שיש לך חלון כנגד חלון, ויודעים שהוא בונה שני, אבל הוא גוי. אז יש הלכה שאתה זכאי לו כמו הגוי. עוד פעם, כמו כל דבר זה מורכב, אני יכול לפרוס כאן את כל המהלך, אבל בגדול הרעיון אומר שזה היה זכויות לראשון, הזכויות האלה עוברות גם לשני, השני לא קנה את זה. אני אומר, אם נצייר את הקבלן שאני עשיתי את הסכם, קניתי ממנו 5 מטר, הייתי בטוח זה 5 מטר, ושילמתי לו על זה 5 מטר, ואז מישהו אחר קנה ממני והראיתי לו, אמרתי לו זה 5 מטר. ואז הוא מודד זה 4 מטר, אז הוא כמוני יכול לבוא לקבלן להגיד לו, איפה עוד מטר? זאת אומרת, אני אומר, זה סימן ראשון, אני אומר, תסתכלו כאן, אני חושב שזה מעניין לראות את הדברים האלה, רואים באמת את הסעיפים השונים, אני לא יכול להיכנס לכל אחד מהסעיפים האלו. אני סתם רוצה להראות עוד שתי דיונים בסוף, אני אומר, בהכרעה המהותית הם הגיעו כאן להכרעה הזאת, באמת, שצריך לחזור לחלוקה של לפחות 3, והעודף הולך למי שקיבל את העודף. זאת אומרת, כי הוא זה שמוחזק בזה עכשיו, ואין פעם, אתם יכולים לראות, להסתמך על הדעות כאן, יכולים גם להציע מחלוקות, מי שרוצה מוכן גם להעביר לרבידו הערות, אבל אני אומר, זה בגדול. אחרי זה הם העלו עוד שתי סוגיות, שאני אומר, גם ממשות את הממחישות את ההתנהלות בבית דין, התנהלות בבית דין אמיתי. אחד זה באמת תשלום דמי שכירות, זאת אומרת, הצדדים, הצד עכשיו למעשה, אחרי שאנחנו רואים את האחר, אנחנו בעצם יודעים שמטר אחד, השתמשו בו צד אחד על חשבון השני, כי לפחות היה מגיע להם אמרנו 3 מטר. אז אומרים, הנה, תשמעו לנו שכירות על המטר הזה. עוד פעם, אני אומר, הצחוק, קצת צחוק של בית מדרש, אבל באמת, אני אקרא את האנשים שמזכירים את המחסנים שלהם. זה אותי בישהו שהיה בו בענייני מרחב, לא דירות, אבל מה?
שהזכירו מטרים?
לא, הזכירו מחסנים, אנשים לעולם יש לו זכות במחסן. אני אומר, זה חוזר בדיוק, אני אומר, חוזר למה שהצוותי
קודם. יש לו מטר מרובע יכול להעמיד, טוב, מטר מרובע קצת.
מטר מרובע קשה להעמיד, אבל כאילו זה בסדר, אבל זה... זה נכון שבאמת כאן זה קצת נראה, ואגב זה רלוונטי, אגב, למה? כי באמת, אני אומר עוד פעם, זה סוגיות שלמות, אבל כל סוגיות הרעיון של להעלות שכירות, אני אומר, הרבה פעמים אינטואיציה של אנשים, זאת אומרת, לא העמדת את זה לשכירות, אז זה לא מוזכר, מה אתה רוצה ממני? הוא לא ידעתי למה אתה טובה ממני, אבל ההלכה היא פשטות שזה תלוי אם זה עומד לשכירות, אם זה משהו שעומד לשכירות או לא. אם זה משהו שעומד לשכירות, אז כן חייבים לשלם. כן, לדוגמה, אני השתמשתי במחסן של מישהו שהוא מזכיר למישהו אחר את המחסן, והוא לא יודע שזה מחסן שלו, ומה עקרונית, גם אחרי 5 שנים אני צריך לשלם לשכירות. אני מתבאס על זה, בסדר, אפשר, יש דיונים איזה רמה שכירות, זה קשור לכל היורד לסדיר חברו, אני אומר, זה סוגיות של עצמם. יכול להיקיים כאן למסקנה, הגיעו למסקנה שזה לא משהו שעמד לשכירות, אולי גם קשור לזה שזה מטר. בכל מקרה, הם מתנים את זה ברעיון, אז החלוקה, יש כאן את הסעיף המפורש בשולחן ערוך, אתם יכולים לראות את זה בפנים, אני כבר נראה את זה בפנים. הדר בחצר חברו שלא מדעתו, אני גם עמוד 7, בציטוט משולחן ערוך שין סימן שין סמך ג', הדר בחצר חברו שלא מדעתו, שאמר לו צא ולא יצא, חייב ליתן לו כל שכרו. ואם לא אמר לו צא, שזה בעצם הדוגמה שעומד לפנינו, אם אותה חצר אינה עשויה לשכר, אינו צריך לעלות לשכר. זאת אומרת, אם באמת זה חצר שלא עומדת לשכר, אז אנחנו לא מזכירים, וכאן הם מודדים את זה במציאות.
לא, מה ברור, זה עומד לשכר הזה בגלל העניין של נו.
זה אסון.
קופים אותו לנדע צום, זה נהנה וזה לא חסר. כאן הוא כן חסר, הבן אדם שהשתמש... לא, אתה אומר, גם אם נגיד היינו מגלים את הטעות, כל הזמן שלא עזזנו את הקיר...
זה אגב, זה מה שהם כותבים כאן, שמכיוון שהרגישה לה הייתה מהמחסן שלה נטבע, אז לא היה לו יכולת
לנות מזה, אבל... כן, הבנתי, אז זה עדיין זה נהנה וזה לא חסר, שלא הייתה לו אפשרות מעשית ל...
אתה אומר, אם זה משהו שכן
שימו... אבל זה לא רק להזכיר, כאילו, מה שמפריע לי זה שאומרים, הם יכול היה להזכיר. כאן הוא לא צריך להזכיר, הוא יכול להשתמש.
נכון, אבל זה... גם יכול להשתמש... הדיון, אני זוכר, יש דיון על סולם שמונח. שאם אתה, זה חצר עומד להשכרה, אז אתה צריך לשלם על המיקום של הסולם, ואם זה לא חצר עומד להשכרה, גם אתה יכול להשתמש, אתה לא צריך לשלם.
אבל זה נהנה וזה חסר כאן.
בסדר, אבל כל...
הבן אדם הזה, הוא יכול היה לדחוף עוד חפץ שם במחסן של השכן.
מות שהדיון בסולם, זה גם אם יודעים, רק אם לא יודעים. כאילו, גם אם יודעים, אתה מניח שתמיד, כל הדיון על להעלות שכר זה רק אם הוא יודע. אני זוכר המון פעמים שראיתי דיונים שאומרים שגם אם הוא לא יודע...
שמי לא יודע?
שגם אם הבעלים לא יודע שהשטח שלו, אז כל הדיון, אתה אומר, זה נהנה וזה חסר. אתה אומר, כל מקום שהבעלים לא יודע, אז זה נהנה וזה חסר.
לא יודע אם כל מקום, אבל כאילו, אם הוא היה באמת גר במקום אחר, זאת אומרת, לא היה לרלוונטי, אבל אם הוא פה שכן, הוא בכללתו יכול היה לדחוף לגלת ילדים שם, לא יודע מה, יכול להיות.
לא, אז הם באמת נשענים על זה גם שהגישה אליו הייתה במחסן של הנדבש.
נו, עדיין, אני יכול להגיד לו, זה לא עוד דירה, אני יכול להגיד לו, אם אני יודע את זה, אז אני אומר לשכן, אני עכשיו, אני שם אצלך חפת.
זה באמת שאלה מעט, כי אני באמת לא חשבתי על זה במובן הזה, למרות שאני כן זוכר כמה פסקי הפעם, לא בפנים עכשיו, כן זוכר כמה מקורות שרואים שגם כשהבן אדם לא יודע, עדיין אנחנו מודדים את זה בעומד להשכרה או לא, אבל שאלה מעניין. יכול להיות, אני אומר, הם כאן כן עשו איזשהו מין פשרה על המטר הזה, אבל אני חושב שגם קצת נשאל לו שמטר מרובה השכרה, זה באמת יחסית משהו סכום מולני, אך קשה לי זה יותר.
אם זה 3 מטר, אז אפשר להזכיר או 2 מטר.
לא, זה איזושהי חלוקה, החצר שלו היה לחלוקה, אבל... טוב, זו שאלה מעניינת, אני
יכולה... צריך לשלם על השיפוץ.
זהו, וזו השאלה הבאה, וכאן אני אומר, זה חזר, זה אחד הדברים שאהבתי בפסק דין הזה, שזה ממשיך את בבא בתרא. אומרים, איך אנחנו נקבע את השיפוץ? אז באמת אומרים, זה בעצם שתיים שרצו לעשות מחיצה. הוא אומר, כאן יש גם מציאות של חלוקה של חצר שהם צריכים לחלק, ולכן הם הולכים ממש לסימנים של... של שניים שרצו לעשות מחיצה, והם בוחנים, וזה מה שאמרתי, שככה מה שפתחתי, על זה שעסקים בקפיס וגזיז וזה, לא רלוונטי, והנה כאן, אז פתאום אומרים כאן רק רגע, אפשר לעשות מחיצה של דיקט, אפשר לעשות מחיצה של בלוקים, איך אנחנו קובעים, מה עושים. באמת, אם תסתכלו על הגמרא, שהם באמת הולכים לפי מה שנהוג לעשות מחיצה.
בפני שאחד תובע.
כן.
שוב, אם שניהם...
אם שניהם מסכימים על דיקט, אז לכאורה זה מספיק, זה נכון. אז הם אומרים שכיוון שקבע לבנות מחיצה מבלוקים, אז כן לעשות מבלוקים. זה נכון שיכול להיות שזה תלוי בהסכמה, אם הצדדים מוכנים להתפשר בהם.
כן, זה מוכנים גם בפסק הדין.
נכון, אז בכל מקרה, נכון, בכל מקרה אני אומר, זה חוזר, זה מצליחים אליי, כי זה באמת חוזר גם כבר לפרק ראשון, באמת לרעיון הזה, שחלוקה, וגם המחיש את הקיום של זה, ואגב, חלוקה שחצר, זה ודאי דבר מאוד מאוד מציאותי, כן, כל, בייחוד ביישובים כאלה של בתים שכנים, מי מאומן את הגדר בין השכנים, זה לכאורה באמת קשה מאוד לסוגיה הזאת. זאת אומרת, באמת כל הסוגיות האלו הם, אני חושב שכמעט כולם הם בבטא, באמת הם ממחישים הדגמה אחת, אני אומר, בעיניי, תחפשו באתר דין תורה עוד פסקי דין, תראו הרבה דברים כאלו. כמובן, אני, דרכה של הלכה, לא אם כולם תסכימו, ולא אם זה, אבל באמת הרעיון הזה של, של המימוש של הדברים האלו, זה הזדמנות ללמוד אותם. ככה, באמת, אני אומר, שאלתי את הרבי דיו מה הוא אומר, אז הוא אומר שבאמת הוא מרגיש שאין מספיק כתיבה. זה לא שזה לא קורה, זה לא שזה לא ישים, אבל באמת הרבה פעמים חסר הכתיבה. באמת זה אני אומר לזכותם של ארץ חמדה, שהם באמת כופים על הדיינים לתת פסקי דין מנומקים, שממש כותבים ומעלים את כל הדיונים האלו, וזו הזדמנות שלנו לראות את זה. כל פעם זה לא אומר ש... וגם מה שיפה זה לראות את המורכבות, זה לא שבחרו כאן במתודה שאנחנו מתעלמים מהחוק, או רק החוק צודק, או רק... יש כאן איזו מתודה משלבת שמבינה את המורכבות של כל אחד מהדברים, שאני אומר, זה גם מה שאני הייתי רוצה שגם אנשים כאן יבין. שבאמת זה לא שיש לנו איזה מין חוק שפותר לנו את כל הבעיות, וזה לא שכל הצדק נמצא בבתי המשפט, אלא הרבה פעמים דווקא, אם כבר בעיניי ודאי להפך, ודאי בלי שום קשר לדיון ההלכתי עצמו של הליכה, וגם, באמת גם בעולם החוקים וגם בעולם הסדר יש מורכבויות, יש מציאות של ספק, אני אומר, הבדואים זה דוגמה של שאלה הרבה יותר גדולה, אבל גם היא נמצאת שם בשאלות האלו של איך אתה מגדיר בעלות וזה, ואני אומר, וזה קיים, לא מזמן התקשר אליי מישהו לייעץ, שבגלל שאני יכול לייעץ לו, לייצג אותו, ולבוא אליו לבית הדין, איתו לבית הדין, אני לא עושה את זה, אז גם לא עשיתי את זה, אבל כן, הסכמתי לדבר איתו, הוא בנה באיזה אישור, שאין שם רישומים מספיק, ומרבים איתו וזה, וגם זה קיים, זאת אומרת, גם קיים מציאות של מקומות שהרישום הוא לא סגור, ודאי ביהודה ושמרון, וגם בעוד מקומות שבהם הרישומים נשארים במצבי ביניים, עם הערות, עם עזרות, ובאמת יש יישומים לדיונים. אז מי שרוצה לשאול משהו בכלל, בצעדים הזה...
רגע, אז עוד כמה שנים בעצם, כשעוד לא יודע, עשרות שנים, אתה מוסדר לגמרי, איזה ערך יהיה...
א' כל, אני אומר, הטאבו הוא תקנה טובה, זאת אומרת, אם נצא מהבסיס, אין לי עניין לא להחזיק בטאבו. דבר שני, ההנחה של כמה שנים הכל יהיה טוב היא הנחה אופטימית. אפשר לצאת גם הנחה פסימית, שלהכל יהיה רישום כפול, יהיה רישום של הטאבו, ויהיה במציאות. אני אתן לך דוגמה, הכל משפטר את עצמו יושב בקרקע שהיא בסכסוך. הסכסוך שלו עם המורכבים מרתק של עצמו. זה קרקע שאין ספק שנקנתה על ידי היישוב עופרה. אין לזה עורר. אלא מה, אחרי 5 שנים, אותו ערבי שבעלים של הקרקע, מכר את זה לערבי אחר. אחרי 5 שנים. זה גם אין מחלוקת. אלא מה, המחלוקת הייתה עם השני...
אחרי שמכר את זה לעופרה, הוא מכר את זה עוד פעם.
כן. המחלוקת הגדולה היא אם השני קנה את זה בתום לב, ושזה היה איזשהו קומבינה.
באמת, ואם הוא קנה בתום לב, איזה זכות זה נותן.
וזה גם היה דיון שלהם, איך זה עובד. אני אומר, זה יצר דיון מאוד שלם, פלפול מאוד שלם. כשמישהו, אם מישהו יקרא את זה כאן לא פסק דין לבית משפט, אבל מי שיקרא את הפסק דין של בית המשפט שם יראה עד כמה מורכב לרשום במדינת ישראל, ולהניח שהכל יהיה טוב עוד כמה שנים, זה אופטימיות. זאת אומרת, הסיפור שם זה שצריך להירשם ברשם העמותות ברמאללה כשאתה קונה ומפחדים מהערבי שהרגו אותו ואלף ואחת שיקולים שלפעמים קורים ברישום, שלא נדבר על רישומי טעות. הנה, הפסק דין הזה ממחיש בדיוק את הרישום טעות. זה פסק דין נוח, כי הפסק דין הזה יהיה תקף לדעתי גם עוד 100 שנה, כאילו ברמת האפשרות שהוא יקרה. גם עוד 100 שנה יכול להיות מציאות שעורך דין ירשם להחליף
רישום. אצלי בחצר, עשו את השביל, אנשי תחשו בעצם חורג מהחצר, נכנס ל...
נכון, אני אומר, גם אצלי
במגרש יש... עשו את השביל, כן, זה
מה
שאני עשיתי משהו,
כן. נכון, ואני אומר, כל המציאות הזאת היא גם מציאות שקיימת, אני אומר, מאוד התלבטתי, כשהרב חנן פנה אליי, מאוד התלבטתי, הרבה פעמים מנסים להראות, הנה לך תקפה, ומוצאים איזה קוצר של יוד, ומשאירים תחושה של... אלו שהם למדנים מרגישים איזה יופי יש לי במה לדון, ואלו שהם ריאליסטים או לא יודע איך לקרוא לזה, בעצם אומרים, טוב, נו, זה הלכה הזאת, זה לכמה פינות בשביל בית המדרש. וחיפשתי מקרה אחד שהוא לא רק לכמה פינות, ואני חושב שהוא לא כמה פינות, ואני באמת חושב שמי שראינו פסקי דין, יראה הרבה מאוד מקומות כאלה. זאת אומרת, המרחב הוא מרחב קיים, ואני אומר, יש גם משהו שצריך לחשוב עליו, שהמון פעמים יש תקנות, ואני אומר, אנחנו לא נגד טאבו, זה לא שיש לנו, בגלל הרצון שלנו לשמר את מסכת במבט חמה וטריה, אז אנחנו נגד טאבו, אנחנו בעד טאבו, אנחנו בעד רישום, ובעד שאנשים יריבו כמה שפחות. כן, אין לנו עניין שאנשים יריבו. אבל אני אומר, יש לנו המון פעמים חזרה לנקודת הראשית, נקודת הקניין, נקודת ההתחייבות, נקודת הראייה, וכל הדברים האלו חוזרים, לדעתי, המון המון פעמים, באמת, למקורות שלנו, לשולחן ערוך, כמובן מאחורה גם לראשונים והגמרא, ולמקורות של השולחן ערוך, וכמובן כל אחד מהמקרים האלה שמובעים גם פסק הדין, מושתת על יסודות קודמים, לא רק על ציטוט בודד.
הרב, המקרה שאמרת על...
שמרצה לי שם משהו.
איך זה עובד? כאילו כל אחד יכול לבוא בכל דין, מה
הגבולות
של
ה... עוד פעם, בגדול הגבול הכי בסיסי זה שמה שהרשמי הציג קודם של דין אזרחי. הצד השני הוא שאין כפייה, זאת אומרת, בית הדין לא דן בכוח שיש לו שוטרים שמביאים אנשים לבית המשפט אם הם לא באים, או דנים, או שיש תוקף שאפשר ללכת להוצאה לפועל בדין שלהם, בית הדין לא באים, זה מבוסס על הסכמה, וזה על חתימה של שטר בוררות. זאת אומרת, זה נובע בגלל הגישה של החוק. החוק בישראל אומר שהבתי משפט לכפייה זה בתי משפט האזרחיים, אם הבתי המשפט במדינת ישראל. ולבית הדין אפשר להגיע מכוח סמכות שלך לבחור בורר. כשאתה אומר, אני בוחר במי שמסיים שיברור, אפשר לתאורית לבחור לא רק דנים, אגב, סתם העניין שבנוסח החוק, בנוסח ממש כמו ציטוט במשנה, מסך הצנרי, שזה בורר אחד, זה בורר אחד, למרות שגם ביישום המעשי זה לא עובד ככה. אבל ברמה העקרונית, כאילו כן, חוק הבוררות נלמד ממסך הצנרי, כלומר נתפתח במקומות שהתפתח, גם החליש קצת, זה שזה הרבה ויכוחים. לדוגמה, אחת מהחולשות שקרו בשנים האחרונות זה שבית המשפט העליון פסק לבית הדין הרבני הממשלתי. זה בית דין פרטי, כן? זה בית דין שהוא אנשים שיזמו את זה מעצמם ואנשים פונים אליהם. יש בתי דין ממשלתיים שעוסקים בעיקר בדיני גירושין, או רק בדיני גירושין, קצת בצוואות, שזה הסמכות של החוק שלהם. ובית המשפט עסק שאסור להם נגיד לעסוק בזה. הרבה שנים הם עסקו גם בבוררות, זאת אומרת בן אדם היה לו בוררות, אז הוא היה אדם דתי ואדם שרצה לשמוע קצת ההלכה ולא רק להסתמך בבית המשפט, ואני אומר לכם...
שני הצדדים.
כן, שני הצדדים.
לא מספיק שצד אחד, שני הצדדים צריכים להסכים.
שני הצדדים צריכים להסכים, אז הוא הלך לשם. אלא מה, בית המשפט עסק שאסור להם לעסוק בבוררויות, הוא מבטל להם בוררויות, למעשה הם כמו בית הדין הרבנים הממשלתיים לא עוסקים בזה. אבל דין פרטיים יש לא מעט, הרבה בוגרי דיינות שבקיאים בתחום הזה, מכהנים כדיינים
מבית המשפט.
ברור שיש הצעות כספיות, יש שם אגרה, כאילו כדרכם של זה, זה כמובן סוגיה מסוימת, אני אומר, כל שאלה כאן פותחת דיונים שלמים ממקורות שלהם, יש סוגיה כמובן של לקבל שכר על הדון וכו', אל תדאג, הם ודאי לא מקבלים שכר גבוה. ישבתי שם בכמה הרכבים, ומקבלים ודאי לא פחות, לא יותר מאשר שכר בתל אדם מוכר שלו. זה, אבל יש גם...
תסביר, לא כולם מכירו
כסף. כן, אני אומר, כל סוגיה כאן, זה לכן אמרתי שקשה לענות על השאלות האלו. אבל בגדול ההתנהלות של ארץ חמדה, אני יותר מכיר יותר בפנים, זה באמת יש להם אגרה שהיא דומה קצת לשיטת האגרה של בית המשפט, במובן הזה שהיא אחוזים מהתיק, והיא באמת באה לממן את ההוצאות השוטפות של בית הדין, את ההשכרות של בית הדין עצמם, של המזכירות, תשלומים לקלדנים, כאילו, יש
את... הדיינים גם כן,
על הזמן... כן, הדיינים גם מקבלים, אבל מקבלים יחסית, הם לא קבלים כמו שופט, כן, זה לא משכורת גבוהה מאוד.
הם אמורים לקבל משכורת, הם אמורים לקבל פיצוי על זה שהם הפסיקו מהעבודה
שלהם. זה סוגיה מורכבת של עצמה, כאילו, מתי מותר להם לקבל וכמה, לכן אני אומר, קשה להיכנס אליה, אבל בגדול יש אגרה, היא לא אגרה כזאת גבוהה. אני יכול להגיד לך שיש לה אגרה, שאחוז מתיק יש לה גם מעלה, כי לפעמים עוזרת לאנשים קצת לרדת מעצים גבוהים שמטפסים עליהם. הייתי בדיון שזה ממש האגרה אחרי הדדים, ראיתי את זה, וזה היה לטובה, כי ראיתי את זה, כאילו צד אחד תבע את השני ב-300,000, צד אחד זה, ומאז שהם הגיעו, וראו שזה הרבה יותר אמוציונלי מאשר מסתמך על משהו, ואז כשהצד ההוא מתבקש לשלם את האגרה, הוא פתאום ביטל הכל את המצלמות. כאילו, מן אדם מבטל הכל בגלל אגרה.
כמה אגרה זה?
לא, זה כאילו 3,000 שקל, כי אם זה אחוז זה, אבל זה...
זה באחוז מהתביעה.
זה הולך באחוז מהתביעה. שזו שאלה גדולה, אם... אני, לכן אני אומר, קשה לנו עוד כאן על כל השאלות, אפשר לפתוח כל שאלה לדיון לפני עצמו, אבל בגדול ההתנהלות שאני מאחוז מהתביעה, ובאמת ראיתי איך זה גרם לצדדים להגיע לעמק היותר עמק השווה, שגם זה הדיון, זאת אומרת, אם יש שאלות, לדוגמה, בית משפט מאוד מקובל, תפיסת מנצח ולא מנצח. זאת אומרת, אם בן אדם ניצח או יכול לטובתו, הוא מקבל, הוא משלם את כל ההוצאות משפט של הצד השני, שזה בדרך כלל הפרנסה של עורכי דין. איך עורכי דין במדינת ישראל חיים? כל אחד נותן תעריף שמן, למה לך לקחת אותו? כי אתה בטוח שאתה צודק, ואם אתה צודק, אתה לא באמת תשלם לו, הצד השני ישלם לו. זה נקרא הוצאות משפט. בהלכה, אני אומר, גם זה מכניס אותם לסוגיות שלמות, זה מתבסס בעיקר על סוף פרק של סנהדרין, אבל באמת ההלכה אומרת שהוצאות בית הדין עם כל אחד צריך להוציא על עצמו, אלא אם כן זה דין קנטרני או דין כאילו, זה מושג מודרני, אבל האם כן זה דין שאנחנו יודעים מראש שהוא בעצם בן אדם סתם רצה לטרטר אותו, ואז כן יש סמכות לגבות ממנו את תרת משפט. ולדעתי זה גם מוריד את ה... וזה קצת קרנה לשאלה שהזכירו את העורך דין, זה גם קצת מוריד את, את המשחקים שקיימים מאחורי הדיון. ברגע שאתה יודע שאתה מה שאתה מוציא, זה מה שאתה... זה עליך, אז אתה מוציא את זה בהתאם לצדק, ולא רק בהתאם ל... כן, אני יכול להגיד לך שבבית משפט זה מגיע לרמות כאלו שמן אדם יודע שהצד השני הוא... כאילו, הוא נותן לעורך דין, אכפת לו לעשות את החוזה שמן. הוא יודע שהוא יקבל את זה.
בית משפט יחסה כל... אם פסקו הוצאות משפט, אז זה לא משנה גם אם העורך דין פסקו...
אני לא יודע, אני לא מספיק בקיא, אבל זה מגיע לתעריפים. אשתי עסקה ב... אשתי לא עורך דין, היא עוזרת משפטית, זאת אומרת, היא כותבת פסקי דין ושופטת. יצא לה איזה תיק שעבדה איתו, שהיה שם הוצאות על עדות מומחה של 40 אלף שקל, עדות אחת, כן, אני בא פעם אחת לבית המשפט. היא אמרה לי, היא הייתה באלה מזה, וזה התקבל, בית המשפט פסקת. אז אני אומר, זה, אני לא יודע להגיד עם כל תעריף, עולים 40 אלף שקל בשביל לבוא פעם אחת לבית משפט, אפשר לקבל, אז אולי זה קצת יותר, אולי הוא גם עשה מחקר לפני, אבל בסוף אם אפשר לקבל על כזה דבר, אז אני מניח שהגבולות הם... הם קטנים, ואני אומר, זה גם פער אחד, לא, יש הרבה פערים, אפשר לדון על דברים. אז כל מי שחצה שאני גמור ב-12, אז אני לא יחרוג מה... זה, מה רציתי? אז מי שרוצה לבוא אליי בפרטי, גם מוזמן תמיד, אני...
רגע,
הרב
עזר, ההשפעה זה לא ההשפעה כאילו
בימים? לא, גם, אגב, זה גם התייחסות שאתה במוכר, השטר זה לא טבע, הטבע זה רישום במשרד הרישום.
מה השטר, זה הסכם כאילו?
השטר זה הסכם, השטר קשור באמת לענייני קניינים והתחייבויות
שהתחייבו. אני חייב להגיד שזה חלק
מהשטר
כאילו?
מה?
היום כשאתה מוכר דירה, אז אתה חותם כבר חוזה, ובחוזה כתוב שאנחנו בין השאר נדאג לרשום בטאבו. יכול להיות שזה ייקח עוד שנה, או שנתיים עד שירשימו בטאבו. אבל כבר עכשיו עשינו את החוזה. זאת אומרת, זה דבר נפרד.
כן.